אנחנו בפרק י"ז כבר, גמרנו את י"ז? טוב. בדרכי קניית הטהרה. כן, כל מידה, הרמח"ל מסביר לנו איך, קודם כל, מה היא, אחר כך איך קונים אותה, ואחר כך גם איך מפסידים אותה. כן. אז הסברנו מהי הטהרה, עכשיו אנחנו דנים בשאלת דרכי קנייתה. מהי הטהרה? טהרת הנפש. זאת אומרת שהאדם עושה את מה שהוא עושה לשם מטרה אמיתית. זה נקרא לשמה, ולא לשם פנייה אישית. כן? שאדם עושה למשל דברים טובים, לא מפני הרווח של התועלת העצמית, למשל שהוא יקנה על ידי זה כבוד או ממון או כל טעם בשיעי, אלא הוא עושה את זה לשם שמיים. מה פירוש לשם שמיים? לשם האידאל הגנוז בדבר. למשל, על ידי שאדם מקיים מצוות, מתגדל לשם שמיים. על ידי שאדם גומל חסדים, בני אדם חיים טוב יותר. אז למענם הוא עושה ולא למען עצמו. זה נקרא טהרה. עכשיו, יש מי שכל כולו לשם עצמו, זה מה שנקרא נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, שאין לו שום כוונה אידיאלית במעשהו. יש מי שהוא טהור, שהוא עושה את הכל באמת לשם שמיים, ויש המצוי שזה תערובת, שיחד עם נטיות אידיאליות מתערבות גם כוונות נספחות של תועלת עצמית. כן? הוא אומר שהקשה ביותר להתמודד זה דווקא עם התערובת. כי כאן, אתה אדם קצת סובייקטיבי, אז קשה לו לדעת אם באמת כשהוא מתכוון לשם אידיאל, אם באמת זה רק לשם זה. כן.
שאלה למשל, אדם רוצה לטפל במתבן אחר. וממש, יש לו הרצון, הוא רוצה לתרום, הוא רוצה לעזור לו, ממש מכל הלב.
נכון.
יש בצד העניין הזה שכר. כלומר, אם לא אם תבוא תעשה את העבודה הזאת, זה עבודה חשובה, חודש, מצווה, הכל. תקבל גם
משכורת.
משכורת.
מצוין.
אז זה נקרא תערובת?
לא, לאו דווקא. כי יכול שהוא מקבל משכורת, כי בלי זה הוא לא יוכל לטפל בחולים. כלומר, הוא מטפל בנכה, ומכיוון שיש לו אידאה לטפל בנכים, אז הוא גם מוכן שזאת תהיה פרנסתו, כדי שהוא יוכל להמשיך לטפל בנכים. זה אפשרות אחת. יש אדם אחר שאומר את עצמו, אני רוצה עכשיו מקצוע, איפה מרוויחים הכי הרבה כסף? טיפול בנכים. טוב, נטפל בנכים. יוצא לפי זה שמטרתו היא הכסף, וטיפול בנכים זה נלווה. אותו דבר, לימוד תורה כל וחומר. יש אדם שאומר, כדאי לשמש ברבנות בקהילה פלונית, שם יש הרבה כסף. כמו שפעם שאדם אמר לי שהציעו לפניו שתי הצעות רבנות. אמרו לו, תשמע, פה יש יותר כסף, אבל פה יש יותר כבוד. אז תבחר. כן. אז אפשר גם, כמובן. יש אדם שאומר לא. העיקר זה לימוד תורת השם, שיתגלה שם שמיים בעולם. אבל לשם זה יש צורך לשמש ברבנות, כי עבודת קודש זה מסירות נפש, ולכן גם יש משכורת לדבר וכדומה. כן. אז זה הכל תלוי בכוונה. מדובר פה על הטהרה, לא מדובר על המעשים. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? יש לזה שני דרכים, כלומר שתי עצות שמוצעות כאן. האחת, בדרכי התבוננות, כן? בדרכי קניית הטהרה. הנה, הדרך להשיג המידה הזאת קל הוא. למי? שכבר השתדל והשיג המידות השנויות עד הנה. כלומר, כל זמן שיש לאדם נטייה אל הרע, אז קשה לו כמובן לתאר את נפשו. ברגע שאדם סילק מליבו את נטיית הרע, זה מידת הנקיות שבאה אחרי הזהירות והזריזות, וכאשר כבר האדם התרגל לפרוש במידת מה מן הדברים המותרים כיוון שהם מיותרים, אז ממילא קל לו לקנות את מידת הטהרה. כי הנה כשיחשוב ויתבונן על פחיתות תענוגי העולם וטובותיו, כמו שכתבתי למעלה, ימאס בהם ולא יחשבם אלא לרעות ולחסרונות הטבע החומרי החשוך והגס. כן, זה מין משיכה כלפי מטה, והאדם שמח להשתחרר מן השעבוד הזה. כן? אתה צם, למה אתה צם? אתה שמח? כן, אני שמח שאינני משועבד לתאוות העולם הזה. ובהתאמת אצלו היותה ממש חסרונות ורעות, ודאי שיקל לו להיבדל מהם ולהסירה מליבו. אתה עושה דבר אופייני לכל המסילת ישרים, שמידה נקנית אחרי הבירור השכלי. אם ביררתי באופן שכלי דבר, אז ממילא נקל לי אחר כך להפנים גם מבחינה מוסרית. על כן, כל מה שיעמיק ויתמיד להכיר פחיתות החומריות ותענוגיו, יותר יהיה נקל לו לטהר מחשבותיו וליבו, שלא לפנות אל היצר כלל בשום מעשה מן המעשים, אלא יהיה במעשים החומריים כאנוס, לא זולת. אז מה, במילה אחת, הדרך לקניית מידת הטהרה, ההתבוננות. איזו התבוננות? בפחיתות תענוגות העולם הזה. שאדם יבין שערכם איננו ראוי לו, זה ערך נמוך, וראוי לו להתעסק בהכרות עליונות יותר. זה ברור, זה נקודה ראשונה. כן, בבקשה. לא, זה פה דחייה, אתה לא לשם שמיים. זה הדחייה של מה שלא לשם שמיים. זה פחיתות התענוגות. שמה שזה? אז הוא לא יקיים מצוות. אם אדם בבירור שכלי מגיע למסקנה שהמצוות זה לא נכון, אז הוא לא יקיים מצוות. אפשר לקיים מצווה לשם שמיים. אנחנו מדברים על דרך קניית המידה. אני עדיין לא קניתי את מידת הטהרה, אז איך אני קונה אותה? אז אומרים לך, תשתמש בשכל. מה הבעיה בשימוש בשכל? מה מפריע לך? אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. ראשית חוכמה יראת השם. אם אין יראה אין חוכמה, אם אין חוכמה אין יראה. נכון? שואל המהר"ל, אז ממה מתחילים? אם אין קצת יראה אין חוכמה, אבל אם אין חוכמה אין יראה שלמה. כי אם אדם לא בירר בדרכי השכל מה טוב ומה הרע, אם אדם לא בירר בדרך השכל מה טוב ומה רע, אז כיצד יתרחק מן הרע וכיצד יקנה את הטוב? אדם מתרגש מאוד, אומרים לו, זה מאוד חשוב מידת הענווה. אז הוא מתרגש מאוד, רק הוא חושב שהענווה זה, אני יודע, לגמול חסדים. אז הוא לא יודע מה זה. אז ודאי שצריך קודם כל בירור של הגדרה, והגדרה יכולה לעשות רק בדרכי שכל. וגם הוא צריך להבין, אחרי שאומרים לו מידה פלונית היא מידה טובה, מידה אלמונית היא מידה רעה, הוא צריך הוכחה שזאת מידה טובה ושזאת מידה רעה. אם אין לו הוכחה, אז הוא לא ידבק בזה. נכון? אותו דבר, אם אני רוצה לדבוק במצווה, ככל שאני אבין אותה יותר ואת טעמה ואת גבולותיה, כך אוכל להזדהות עמה יותר. נכון? זה נותן הרבה התרגשות, זה נקרא קצת יראה. זה נקרא קצת יראה. אם אין יראה, אין חוכמה. אנחנו מדברים עכשיו על השלב השני, אם אין חוכמה, אין יראה. כי גם אלה שקוראים זוהר ותהילים, בלי להבין, מי אמר להם שזה הספר שצריך לקרוא? חכמים אמרו להם. זאת אומרת, הם סומכים, אף על פי שאינם חכמים, הם סומכים על חוכמתם של אחרים שבררו ואמרו זה הספר שצריך לקרוא. כן מעורב. כי הם ידעו להידבר, באופן אינטואיטיבי הרגישו שלחכם הזה צריך לשמוע ולא לכומר. אינטואיציה זה חוכמת הלב. זה חוכמה גולמית. גולם, הכוון הדבר שעוד לא פיתחו אותו. זה גולמי. אבל אם זה, אבל זה ברור שהגולם צריך לצאת אל הפועל אחר כך. אינטואיציה ראשונית זה נמוך יותר מהשכל. לפעמים זה קולע אל המטרה של 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 אחרית החוכמה. מבחינת סוף מעשה מחשבה תחילה. זה רק לפעמים. חוכמה גולמית, זה הכוונה שבאופן, זה מה שנקרא כיוון. אני מרגיש שזה הכיוון שזה הולך אליו. כן? במדע קוראים לזה היפותזה. אחר כך צריך לבדוק אותה. כי זה עוד לא הגיע לשלב של ראיות. האדם עוד לא יודע להביא הוכחה לוגית לדבר. וכל זמן שזה לא יזדהה עם הוכחה לוגית, אז יש לו איזשהו... מה? האינטואיציה? זה לא בא בין השם. אינטואיציה זה בא מזה שיש לאדם חוכמה מקורית. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם חוכמה בסיסית. והאינטואיציה היא בעצם היסוד של החוכמה היוונית. מהי החוכמה היוונית? פיתוח של האינטואיציה המקורית. כן, זה מה שברגסון אמר, לכל פילוסוף יש אינטואיציה מקורית. שהיא אחר כך באה לידי ביטוי בפילוסופיה המפותחת שלו. אז מתחיל מאיזו אינטואיציה מקורית. בוודאי שיכולה להיות מוטעת. זה בדיוק כמו שאני כל הזמן מנסה להסביר לך. ולכן, כל זמן שאתה לא מפתח את זה, אתה לא יכול לבדוק אם יש פה טעות או לא. כן.
העניין של אינטואיציה לא קשור לבינה? כן,
כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. כן, כן. מה? שורש נשמתו זה משהו אחר, זה מה שנקרא חושים שלמעלה מן השכל. יש דבר כזה גם כן, אבל אני אומר, לא כל אינטואיציה היא הערה נשמתית. זה מאוד קל, זה מאוד מפתה לומר, תשמע, אני מאוד מרגיש שזה כך, אם כן, זה כך. זה לא תמיד. לפעמים כן, אבל לא תמיד. עכשיו, מה שאומר כאן הרמח"ל, זה שכל זמן שלא ביררת בדרכי השכל שהאמת היא אכן כזאת, אז אתה לא יכול להיות דבק בזה. למשל, ילד קטן, כשאנחנו מדריכים אותו לטוב ולא לרע, הוא ילד, אז אין לו שכל. אז זה סותר מה שאמרתי, נכון? אנחנו מרגילים אותו להתנהג לפי הטוב והרע, בלי שהוא יברר באופן שכלי מה הטוב ומה הרע.
יש לו דעת.
אין לו. הוא טמבל.
ברמה שלי הוא רואה איזה מאכל שהוא...
אז אולי הוא לא צודק, אתה חכם פי אלף ממנו. אז אם כן זה גול עצמי שאני עושה לעצמי. מקנים לו הרגלים, סימן שלא צריך שכל כדי להתרגל לטוב.
אין לו.
אז אין לו, אז איך הוא יכול בכלל? אז אם כן זה סותר את מה שאני אמרתי. נכון? אז למה אני עושה לעצמי את זה? פשוט. מי שמדריך את הילד, יש לו שכל. המדריך, המורה, האבא, יש לו שכל. ולכן הוא יודע על פי שכלו מהו המעשה הטוב ומהו המעשה הרע. אם כן, זה השכל הזה של האבא שמדריך את הבן. ברור? אותו דבר, כן. אחד קורא בזוהר ואיננו מבין, זה נותן לו יראת שמיים. אבל מי כתב את הזוהר? אנשים חכמים. ומי אמר שהזוהר הוא הספר שצריך לקרוא? חכמים. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו חוזרים אל החוכמה. ולכן אי אפשר שאדם יסתפק כל ימיו אך ורק ביראת שמיים של רגש בלבד. כן? זה איך אומר בעל חובות הלבבות? מי זה בעל חובות הלבבות? רבנו בחיה. רבנו בחיה ברבי יוסף. אבן פקודה, אומר שאלה שאינם רוצים לברר בשכל משולים לשיירה של עיוורים, שכל אחד שם את היד על הכתף של חברו. הוא היה מקווה שבתחילת השיירה יש אחד שרואה והולך למקום הנכון. ואם הוא ימעד, אז כולם ימעדו. מה אתה אומר?
יש אנשים שהוא מפתיד,
רואים להם... לפיקורס, נכון. בגלל שלא קדמה יראה. כלומר, בירור השכלי, אם לא קדמה לא יראה, כל מי שחוכמתו מרובה מיראתו, אז אין חוכמתו מקיים. נו. אז מה שאתה אומר בעצם זה חילול השם. כי אתה אומר, לא שאתה התכוונת, אבל אתה אומר שבעצם הבערות היא תנאי ליראת שמיים. זה חמור מאוד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מפחד מן החוכמה שהוא בעצמו ברא. שלב ביניים. בסדר, בשביל זה צריך להיות מודרך. זה כמו שאדם רוצה לעסוק בחוכמה. אז מותר לעסוק בחוכמה או אסור לעסוק בחוכמה? אתה צריך שיהיה לך רב. כמו שאנשים שואלים אותי, האם מותר לי ללמוד באוניברסיטה מקצוע פלוני ואלמוני? הרי יש שם דברי אפיקורסות. אני תמיד אומר ככה, מותר בתנאי אחד, שאתה נשאר בקשר איתי. אם יש לך רב שאתה יכול לשאול אותו כל שאלה, אז אין בעיה, כל חוכמה שבעולם ראוי ללמוד אותה. כן, מעשה בבחור שלמד במכון מאיר, אחר כך הלך לאוניברסיטה, כל שבוע היה בא אליי, הוא אומר לי, המרצה אמר שטויות א', ב', ג', ד', מה אתה עונה? אז אחר כך היה חוזר לשמוע את ההרצאה, מביא את התשובות של הרב שלו במכון מאיר, ובא עם שטויות ה' ו' ז' ח', ואחר כך ממשיך עם הלאה. כן? ככה הוא מגדיל בחוכמה. מה שאין כן, אם הייתי אומר לו, שמע, אל תלמד שמה, כי שמה אתה תתבלבל. אז הוא נחלש. אמנם לא היה נחשף לשאלות, אך הספק היה ממשיך לנקר בלב. נכון? מכאן שראוי לכל אדם ללמוד שטויות, בהדרכת רבו. נכון?
אין אנשים שזה
אתה צודק, אז גם יראת שמיים, גם יראי שמיים גדולים הם לא יהיו. הם יראו כאנשים מלאי יראת שמיים, צדיקים שבצדיקים, בעצם זה לא יראת שמיים, זה חולשה. בסדר? יראת שמיים אמיתית היא יראה שמחוברת לחוכמה. כן. זה מחינוך טוב, או מזה שאדם עבד על עצמו. כלומר, זה דברים שבאמת אי אפשר, אי אפשר לקנות אותם בדרכי חוכמה. זה מין מידות טובות שיש באדם. יכול להיות. מי שנתמזל מזלו, יש מי שלא נתמזל מזלו. אבל איך אומרים, יש לנו כלל, תלמיד שאינו הגון, אין מכניסים אותו לבית המדרש. מה זה? תלמיד שאינו הגון, תלמיד שיש לו מידות רעות. אז למה אתה לא מכניס אותו לבית המדרש? כי אם אתה מכניס אותו לבית המדרש עם מידות רעות, אז הוא יחשוב שהוא בסדר, לעולם הוא לא יתקן את זה. אז אתה אומר, אתה לא תיכנס לבית המדרש. אז הוא ממש נפגע. מה, לא תיכנס לבית המדרש? אז אולי יש משהו לא בסדר אצלי, ואז הוא, ההלם הזה גורם לו לחפש, גורם לו לאיזה מין בושת פנים שמכשירה אותו להיכנס לבית המדרש. מה? בשביל מה צריך כבוד תורה? זה מה שאני שואל. יש הלכה של כבוד תורה, אבל למה צריך כבוד תורה? בשביל מה זה חשוב? לא ברור, תסביר לי, למה צריך לכבד את התורה? אה? כן, נו, אז מה? אבל למה צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא? למה צריך לתת לו כבוד? איך זה ברור? לי זה לא ברור. אז אני חי, פשוט מאוד. כי אם לא יהיה לך כבוד תורה, לא תוכל לקבל את התורה. כי אם אתה לא מבין מהי התורה, אז ממילא אין לך יחס נורמלי אליה, ממילא זה לא ייכנס בלבך. ולכן צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא, כי אם אתה לא תכבד אותו, אתה לא תדע מי הוא. ולכן בא הכבוד. ברור? כל שאלה היא אפיקורסות. כל שאלה זה אפיקורסות. הנה, הגמרא אומרת כך, בא רבנו תם ומקשה קושיה. איך הוא מעיז? הגמרא, רבותינו האמוראים אמרו דברים, ואתה, מי אתה? רבנו תם, יעקב מרום ארו, אתה מחליט להקשות קושיה על האמוראים? איך אפשר?
כל קושיה זה אפיקורסות. רגע, אז אתה מדבר על משהו אחר, אבל קודם כל, כל ש... אנחנו חייבים לשאול כל שאלה. השאלה מתוך איזה גישה. אבל עד רבה, ככל שאדם יותר מאמין, כך הוא צריך לשאול שאלות יותר אפיקורסיות. שהרי כיוון שהוא מאמין, אין שום קושיה. עד רבה. אם אתה מפחד לשאול שאלה, סימן שמלכתחילה אתה לא מאמין. כי אתה חושב שאין תשובה.
הוא יודע שהוא
יקנה
בסוף.
איך הוא יודע שהוא יקנה?
בסופו של דבר הוא
קיבל
תשובה,
הוא יקבל תשובה, זה הכל. לא, לא נכון, לא דווקא. וגם אם זה כך, אבל כל זמן שהוא לא יקבל את התשובה, הוא ימשיך לשאול. נכון?
זה לא כמו אפיקורס שהוא שואל והוא כבר בטח שהוא זה שצודק.
האפיקורס לא צודק בגישה. כי האפיקורס בא על מנת לדחות. אז מלא, השאלה איננה עשויה אי פעם לקבל תשובה. כי גם אם הוא יקבל תשובה נכונה, לא יהיה בליבו פנאי לקבל את התשובה. לא, אבל הוא אומר, יכול להיות אדם שיש לו ספק. ספק זה דבר אחד, והאפיקורס זה דבר אחר. ספק, אז הוא בא לברר. אז הוא פתוח לכל צידי הספק, גם לזה, גם לזה. לעומת האפיקורס שבא מלכתחילה על מנת לדחות, לא רוצה לשמוע. זה בעצם כאילו הוא לא, כאילו לא פתח את האוזניים מעולם. תשובה? אז זה מה שאתה אומר, אז מצוין, אז אנחנו מסכימים.
אז אתה לא יודע שכה יהיה אפיקורס, יש אפיקורס.
לא, לא, לא. כל שאלה, התוכן שלה הוא תוכן אפיקורס. לא הגישה. המילה אפיקורס יש לה שתי משמעויות בעברית. כן? יש שכל שאלה באה להעמיד בשאלה את מה שידוע מקודם, בא להעמיד בספק. לכן, במובן הזה, התכוונת שכל שאלה היא אפיקורסית. ומה שאני כן שאלתי בשאלת האפיקורס, משהו אחר. גישה קנטרנית. שני דברים שונים, בסדר? אבל מי שזו אותה מילה. בסדר? כן, כן, זה כמו שאחד אמר, היה פעם איזה רבי חיים מבריסלין, בלי התלמיד שנהיה אפיקורוס, אמר לו, למה אני הייתה אפיקורוס? יש לי, היו לי שאלות, היו לי קושיות. אמר לו, הקושיות שלך הם תירוצים. אבל ודאי, כל שאלה צריך לשאול. איפה היינו? כן, אז זה הנקודה הראשונה, לברר בדרך השכל את פחיתות תענוגות העולם הזה, וממילא פנויה הדרך לעשיית הדברים לשם שמיים. על כן, ואומנם, כמו שטהרת המחשבה חילה כנועה לשניים, האחד במעשים הגופניים והאחד במעשה העבודה, כן, העיון האחד במעשים הגופניים והאחד במעשה העבודה, כלומר, יש שני סוגי מעשים שצריך בהם לכוון את הלב לטהרה. האחד, מעשה הגוף, גם שאיננו מצווה, והשני, מעשים שהם מצווה, בשניהם צריך לעבוד לשם שמיים. כן, העיון המצטרך כדי לקנותה יתחלק לשניים. פשוט. כן, כי הרי מדובר על שני תחומי טהרה, ממילא שני תחומי קניין, שני דרכי קניין. כי הנה, לטהר מחשבתו במעשה גופניותו, הדרך הוא להתאים להסתכלותו על פחיתות העולם ותענוגיו, כמו שכתבתי, ולטהר מחשבתו במעשה עבודתו, ירבה התבוננותו על תרמית הכבוד וכזביו. כי הרי מה יכול להיות, מה יכול להיות המכשול בעשיית מצווה, מבחינת הטהרה? בקשת הכבוד. שאדם יקיים מצווה לשם הכבוד. זה אומר, צריך להתבונן על תרמית הכבוד וכזביו. מעשה מלי אצל רבי מבלז. בא איזה יהודי עשיר, התקבל, ושתרם הרבה לאותה חסידות, והתקבל אצל הרבה. אצל הרבה כולם נכנסים, מדברים שתי דקות, יוצאים, ובא אותו עשיר, מופלג, נכנס, שתי דקות, הרבה אמר לו שלום, יצא. נפגע בן אדם. זה היחס שאני מקבל. אז נכנסו העוזרים לרבי, אמרו לו, תשמע, לא יפה ככה, בן אדם הזה תרם הרבה כסף. אמר הרבי, אני מבין, כבוד. טוב, תכניסו אותו. הכניסו אותו, הרבי לקח תפוח, קילף אותו בעצמו ונתן אותו לדלת. טוב, ואומנם, כמו ש... אז ירבה ההתבודדותו על תרמית הכבוד וכזביו, וירגיל עצמו לברוח ממנו, אז ינקה בעת עבודתו מפנות אל השבח ולתהילה אשר יהללוהו בני האדם, ותהיה מחשבתו פונה בייחוד אל אדוניה, אשר הוא, כל זה היה בבחינת סור מרע, כן, פחיתות התענוגות, פחיתות הכבוד, נו ואז מה? כל זה שלילה. זה בעצמו מפנה את המקום לזוהר הנשמה. דבר מעניין, שהרבה פעמים יש כוחות חיים שקיימים, ויש להם עיכובים שמסתירים את עצם קיומם. בהסרת העיכוב, כוח החיים מתגלה. כלומר, לא צריך לייצר את כוח החיים. זה שמשל שאדם מתכוון במעשה בשם שמיים, זה לא דבר שצריך לייצר. זה קיים מעצמו, רק צריך להסיר את העיכוב. אשר הוא תהילתנו, והוא כל טובנו, ושלמותנו ואפס זולתו, וכן הוא אומר, הוא תהילתך, והוא אלוהיך. זה בינתיים דרכי ההתבוננות, התבוננות המביאים לטהרה. עכשיו יש גם טריק מעשי, טיפ, קוראים לזה בלעז, טיפ לקניית הטהרה. ומן המעשים המדריכים את האדם לבוא לידי מידה זו הוא ההזמנה לדברי העבודה והמצוות. זה הזמנה מלשון זמן. פירוש הדבר, והיינו, שלא ייכנס בקיום המצווה בפתע פתאום, שאין דעתו עדיין מיושבת עליו ויכולה להתבונן במה שהוא עושה. אלא יזמין עצמו לדבר ויכין ליבו במתון עד שייכנס בהתבוננות. כלומר, לפני שאתה עושה מה שאתה עושה, התבונן מה אתה הולך לעשות. במה זה שונה מן הזהירות? זוכרים את מידת הזהירות?
כוונת הלב.
כן, אז מה זה הייתה? לא, זהירות זה כוונת הלב? כן, ומה זה זהירות? יפה. כלומר, השאלה למה אני שם לב? בזהירות אני מתבונן האם זה טוב או רע מה שאני עושה, וכאן מדובר על המעשה שהחלטתי עליו שהוא המעשה הטוב, שאני עושה אותו לשם שמיים. ואז יתבונן מה הוא הולך לעשות, ולפני מי הוא הולך לעשות, שהרי בהיכנסו בעיון הזה, קל הוא שישליך מעליו הפניות החיצוניות, ויקבע בליבו הכוונה האמיתית הרצויה. כן, זו הסיבה שיש כאלה שנוהגים לפני כל מצווה לומר לשם ייחוד, קודשה וריחו, שאדם ישים לב למה שהוא הולך לעשות. ותראה, מה? האם זאת המטרה, האם עוד מטרה לשם ייחוד? יש עוד מטרות. נדבר אבל לענייננו, בעניין הטהרה. לכן גם למשל, כל עם ישראל כמעט נוהג לפני ספירת העומר, לומר, הנני מוכן ומזומן, קיים מצוות העשה של ספירת העומר, אבל יש התבוננות בדבר. ותראה, שהחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם תפילתם ואחר כך מתפללים כדי שיכוונו ליבם למקום. זה דבר שמאוד מטמיע אותי. שעה שלמה יש להם לפנות ליבם, לכוון את הלב למקום. אבל זה מדובר בחסידים הראשונים. על מה חשבו החסידים הראשונים כל הזמן? מן הסתם, היו מכוונים ליבם למקום כל היום. אז מה הוא צריך שעה שלמה כדי לכוון ליבו? ואילו אנחנו, שאנחנו לא מן החסידים הראשונים, אם זה לוקח 13 שניות וחצי, זה כבר הרבה. כן? אנחנו נכנסים להתפלל, בלי התבוננות יתרה. ואילו החסידים הראשונים היו מתבוננים הרבה. מה שהיה צריך להיות אפור. אנחנו צריכים אולי שעה. להם, מן הסתם, לא היה צריך יותר משתי שניות. בתורה,
תפילה,
אז זה כדי לצאת מזה. אהה, זאת אומרת, זה לוקח שעה לצאת מלימוד תורה.
לצאת מזה ועוד להיכנס לעניין של התפילה. חצי שעה לשעה.
זה קשה. וזה כמה כבר זמן נשאר להם כדי ללמוד תורה אחרי זה. כן, כתוב בגמרא, שהם היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, מתבללים שעה, ושעה מתבוננים בחזרה. וזה שלוש פעמים ביום, 9 שעות מוקדשות לתפילה, ושלא לדבר על שבת, שיש גם תפילת מוסף. מה? אז סך הכל, מה? כן, במקרה הטוב. כי גם צריכים לעשות במלאכתם, נכון? צריכים להתפרנס ממשהו. מה? אז מה נשאר, נכון? זה הגמרא שואלת את זה. הגמרא שואלת, היא אומרת, מתוך שחסידים הם, תורתן משתמרת, ומלאכתן נעשית. זאת אומרת, יש קצת, זה מספיק. זה מתברך. יש איזה ברכה. בירושלמי כתוב תורתן מתברכת. ואילו בבבלי כתוב תורתן משתמרת. כל פנים, זה סגולה מיוחדת, אבל עוד לא ברור לי מה השלוש שעות האלה. אין שעה לפני, שעה אחרי, שעה בתור. אלא הכוונה היא ככה. הרי מאיפה למדו שצריך להתבונן לפני התפילה? שנאמר, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. ואומרת הגמרא, מה זה גילו ברעדה? במקום גילה, שם תהיה רעדה. יוצא לפי זה שהחוויה הנפשית שקודמת לתפילה היא חוויה כפולה, שהיא בבת אחת יראה ושמחה. יראה ושמחה. גילו ברעדה. במקום גילה, גילה זה לא אהבה, זה שמחה. במקום גילה, שם תהיה רעדה. זאת אומרת, יש שמחה בגלל שאני מגיע לקרבת אלוהים, יש יראה בגלל שאני מגיע לקרבת אלוהים. ועל זה יש שני פסוקים, עבדו את השם ביראה, יש פסוק עבדו את השם בשמחה. עכשיו, יש חסידים הראשונים שכל עבודתם הייתה עבודת השם מתוך יראה. מגיע הזמן של התפילה, מה הם צריכים לעשות? להרבות גילה. ואז הם כמטוטלת. שעה שלמה לוקח להם להגיע לשיווי המשקל האמיתי בנראה לשמחה. ויש צדיקים אחרים שכל עבודתם הייתה בשמחה. אז כשמגיע הזמן של התפילה, גם כן כמטוטלת, שעה שלמה לוקח להם עד שמגיעים לשיווי משקל האמיתי. יוצא לפי זה שדווקא הם זקוקים לשעה הזאת. מה שאין כן אצלנו, שאנחנו בעלי יראה קטנה ושמחה קטנה, אז השיווי משקל מושג מהר. זה הכוון. זה לא שאנחנו לא בסדר. פשוט לנו יותר קל מאשר לחסידים הראשונים. כן.
אז יראת חטא ויראת
העודש? זה נושא בפני עצמו. קשה לומר שהחסידים הראשונים היו יראים יראת העונש. נכון. כנראה. אז למה אתה שואל? מה אתה יודע?
לא.
יראה זה משהו עמוק. יראת חטא זה משהו אחר לגמרי. יראת חטא זה סוג של אהבה, אנחנו נלמד את זה. כן. כן. אה? מה זה מה? השעה אחרי כדי לנחות. אז כדי לחזור אל מצב העולם הזה, יש איזה בעיה. כשאדם מתפלל כראוי, הוא מגיע להשגות כל כך עליונות, שהמפגש שלו עם העולם הזה עלול להיות מסוכן. כי פה יש שפלות. אז בדרך הוא צריך גם כן לעשות עבודה מיוחדת של מפגש עם העולם הזה. אז מה שאומר כאן, היו מתפללים אחרי שעה כדי שיכוונו ליבם למקום. וגם זה מדויק בלשון יכוונו. כמו שמכוונים שעון או מכוונים מטוטלת. ובוודאי שלא היו פונים שעה אחת לבטלה. למה? איך הוא יודע שלא? שנאמר, מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. כן? אז ברור שהם לא היו מפנים ליבם לבטלה, סתם לשבת בלי לחשוב על כלום, אלא מתכוונים ומכינים ליבם לתפילה שהיה להם להתפלל. יש אגב חוכמה דומה לזה, כמה זרמים במזרח, מה שנקרא מדיטציה, כן? פינוי הלב. בסין קראו לזה פינוי הלב. ומה ההבדל בין זה לבין החסידים? השאלה אם בפינוי הזה אני הולך להיפגש עם משהו או עם מישהו. זאת הנקודה העיקרית. ואז ממילא, האם יש כאן שמחה אמיתית או לא? אפשר לראות בבודהיזם, יש חיוך, נכון? החיוך של בודה, מכירים אותו? חייך. נכון? עבודה זרה, כן. אז הוא שמח כזה, נכון? אבל אם תתבוננו לעומק, במיוחד אם מבינים את החוכמה שלהם, מדובר בחיוך ציני. זאת אומרת, אתה חושב שיש מה לדעת, אה? אז תדע לך, אין מה לדעת. טוב, אין פה. יש איזה מין ייאוש שמתלווה לשמחה הזאת, לחיוך הזה. זה לא השמחה של החסידים הראשונים, ונפשי תגיל בשם, ותשמח בישועתו. זה משהו אחר לגמרי. את ההבדל. ההבדל אם זה ריק, או שזה מלא. כן. אם פילול הלב הזה זה להתפנות לשמחה יותר עליונה, או שזה ריקון. אצלנו זה מישהו. הקדוש ברוך הוא נקרא אנוכי, השם אלוהיך. הוא לא אמר ישות עליונה היא אלוהיך. יש. זה ההערה, מה שמכנים במזרח הערה. זה אימפרסונלי, קוראים לזה בלארץ. אין עם מי לדבר. זה כמו ש, כן, זה כמו שלמשל אתה מחבר מכשיר לחשמל, אז אתה לא, לתחנת הכוח לא אכפת לה ממך בכלל. אמנם אתה שאבת משם אור, אבל זה הכל פנימי לך. זה לא קשור לתחנה עצמה, התחנה לא אכפת. מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? ואלה מתכוונים ומכינים ליבם לתפילה שיהיה להם להתפלל, ודוחים מעליהם המחשבות הזרות ומתמלאים היראה והאהבה הצריכה. ואומר, אם אתה הכינות ליבך ופרסת אליו כפיך. כן. לא, זה בכלל לא תלך. יראה ושמחה זה מדרגה יותר עליונה, כן, ודאי. כן. עיין ספר הכוזרי, מאמר שלישי, בשליש הראשון, דבר על זה. יחס אהבה, יראה ושמחה. כן. איך מה? איך דוחים מחשבות זרות? אז יש שני אופנים. האחד, על ידי שאדם מצייר לפניו פחיתות ענייני העולם הזה ופחיתות הכבוד. דבר שני, על ידי שאדם מכוון את ליבו לדבר חשוב. יש... זה גם בשולחן ערוך, אגב, הוא בא. שולחן ערוך, אורח חיים, סימן צדיק ח'. כן, יש הלכה, כיצד מתכוננים לתפילה. ושם מובאת הברייתא של החסידים הראשונים. שאדם צריך לפנות ליבו מכל ענייני העולם הזה, כחסידים הראשונים שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות לגמרי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה ומתפללים. מכאן שכדי להתפלל, אתה צריך להיות נביא. מי שלא נביא, לא יכול להתפלל. זה הלכה בשולחן ערוך. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים תרגיל על יבש, מה שנקרא. בלוף. כאילו. הבנת את זה? והנה, מפסידי המידה הזאת, עכשיו, איך, עד כאן, איך שקונים את מידת הטהרה. איך מפסידים מידת הטהרה? פשוט כל מה שהוא אמר, לשים מינוס. הנה, מפסידי המידה הם חסרון ההתבוננות על העניינים שזכרנו. דהיינו, סיכלות פחיתות העניינים, התענוגים. זאת אומרת שאדם איננו שם על ליבו, איננו יודע פחיתותם של התענוגות האלה. רדיפת הכבוד ומיעוט ההכנה לעבודה. מעשה שפעם עליתי בטרמפ בשומרון. לפני 25 שנה שאל אותי הג'ובניק שאלני, מה אתה עושה? אמרתי לו, אני לומד בישיבה. כן? ומה עושים אחר כך הבוגרים, אחרי שגורמים את הישיבה? אמרתי, יש כאלה שהולכים לכל מגזרי החיים, הולכים לעבוד, הולכים ללמוד, יש כאלה שממשיכים בתחומים השייכים למה שנלמד בישיבה. ואיזה תחומים זה? אמרתי, יש כאלה שמורים, ויש כאלה שהם רבנים, ויש כאלה שהם דיינים. אמר, אז זה מתעניין, מתעניין, באמת, מה זה נותן? יש תעודה? אני תעודה? אמר, מה, איפה מרוויחים יותר כסף? אמרתי לו, דיינים, הם מרוויחים הרבה כסף, הם באמת קבלים מזכורת של שופט. אז הוא אמר, אז זה כדאי ללמוד בישיבה שלך. טוב, בסדר. כלומר, כי אדם שחל את פחיתות התענוגים, כן? הוא איננו מבין שהתענוגים הם שטויות, רדיפת הכבוד ומיעוט ההכנה לעבודה. כלומר, אז יש פה שני דברים שחסרים, כן? שגורמים להפסד התאר. סיכלות פחיתות התענוגים ורדיפת הכבוד, כלומר שאדם איננו מבין את הדברים האלה. שתיים, מיעוט ההכנה לעבודה, שאדם איננו מתבונן לקראת עבודתו במה שהוא הולך לעשות. כי השניים הראשונים, זאת אומרת התענוגים והכבוד, הם מפתים את המחשבה וממשיכים אותה אל הפניות. כאישה המנאפת, אשר תחת אישה תיקח את זרים. וכבר נקראו המחשבות החיצונות זנות הלב. זנות ממש, רק שיש כמה מדרגות בדבר הזה. כן. דכתיב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. מה פירוש זנות? זה יחס בלתי קבוע ובלתי מחייב, שאיננו בא מצד האהבה האמיתית. כן? למה יש זנות? כי האדם איננו מוכן לאהוב. מכיוון שאיננו רוצה, כלומר, כי לאהוב זה דורש יותר מדי מאמץ, אחריות. חשיפה של נפש אל נפש. זה הוא לא רוצה. אבל יש צורכי הגוף, אבל בשביל זה יש זנות. אז כמו כן גם, אין האדם רוצה בטהרת הלב, שזה אהבה, לכן הוא מוכן לעבוד את השם כזנות. זאת אומרת, מדובר פה שהקיום מצוות שהוא מקיים, זה זנות. כיוון שאין הכוונה לטהרת הלב. זה לא לשם שמיים. במיוחד, ואני אסביר גם יותר, למה דווקא הוא מדמה את זה דווקא לזנות? למה שהוא מדמה את זה לגזל? כן, זה גם, אפשר להגיד גזל. כי מכיוון שהתורה באה מן העליונים, השימוש בה, שלא לשם כוונתה, זהו שימוש בדבר היקר ביותר שיש. כלומר, מה שיכול היה להיות קודש קודשים, הופך אצלו לחולי חולים, שזה בדיוק מה שקורה בזנות, יותר מאשר בגזל. כי אהבת אישה זה יותר גדול מאהבת ממון. לכן הוא מדמה את זה כך. כי נמצא הלב פונה מן המבט השלם אשר היה לו להיקשר בו אל הבלים ודמיונות כוזבים. זה אם כן הדבר הראשון, שאדם יש לו פניות או לכבוד או לתענוגות, אז לימוד תורה שלו נקרא זנות הלב. ומיעוט ההכנה, שזה המפסיד השני, כמו שאדם איננו מתבונן במה שהוא הולך לעשות, גורם לסיכלות הטבעית הבא מצד החומר, שלא יגורש מתוכו. יש בתוכנו איזו כבדות טבעית, שאנחנו צריכים להשתחרר ממנה, והרי הוא מבאיש את העבודה בסרחונו. עד כאן מידת הטהרה, ונבהר עתה מידת החסידות. מובן? מידת החסידות זה סוגיה ארוכה מאוד, שבה רמח"ל מעריך יותר מכל המידות. כן? פרקים י"ח, י"ט, כ' וכ"א. ארבעה פרקים ארוכים בביאור מידת החסידות. עכשיו, מדוע דווקא פה הוא מעריך יותר? כי הטעויות מצויות יותר. פה אפשר להתבלבל. לכן הוא שם לנו דגשים במקום שצריך לשים את הדגש. הוא שם פסיקים, איפה שצריך לשים פסיקים. בקיצור, שמה רמח"ל דאג מאוד שמה האדם יטעה בהבנת החסידות, לכן העריך מאוד, ולמרות כל מה שכתב רמח"ל, עדיין עושים שטויות. במיוחד פרק כף, שהוא פרק מהותי מאוד, שלא מצאנו דוגמתו בשאר הפרקים, זה משיקה, פרק משקל החסידות. דבר שלא מצאנו כמו. כן, זה בפרק... איפה זה? לא שמת את זה. מה קרה לך? כן? פרק כף במשקל החסידות. טוב. עכשיו, מה זה חסידות? חסיד זה מדרגה מעל צדיק, נכון? נא לחזור אחורה, מה זה צדיק? מי שעושה טוב. מה זה חסיד? יותר מטוב. עושה יותר מטוב. כן? לפני משורת הדין, תוכל להגיד, זה אחד מהדרכים לעשות יותר מטוב. כלומר, החובה שלו מצד הגדרת היסוד של טוב ורע זה כך, והוא עושה יותר ממה שההגדרה. זה נקרא מידת חסידות. ברגע שאדם חורג מן הנורמה, אז כאן צריכה להיות זהירות, כיצד חורגים מן הנורמה הזאת? באיזה מידה מותר להוסיף על המידה? ואולי לפעמים זה יהיה אסור. יש מה שנקרא חסיד שוטה. הדוגמה הקלאסית בגמרא, אדם רואה אישה טובה בנהר, והוא צריך לקפוץ אל הנהר על מנת להצילה. אבל לפני כן הוא מוריד את התפילין כדי שלא יתקלקלו התפילין. זאת אומרת, נכון שמעשה ההצלה דורש ממנו לגעת באישה הזאת ולחבק אותה, אוי ואבוי, הוא חייב, אבל הוא רואה פה איזו סתירה עם העובדה שהוא עטור בתפילין, זה לא מתאים, לכן אמנם זה מותר, אבל לא נוריד את התפילין.
זה
ירטל. ירטל, לא על זה, זה כדיר משהו יותר עמוד. הוא חושש כלומר, המעשה הזה, שהפך לא רק להיות מותר, אלא הפך להיות מצווה, סותר את קדושתו העצמית הבא לידי ביטוי בזה שהוא מניח תפילין, לכן הוא מוריד את התפילין קודם. כן? וזה נקרא חסיד שוטה. כן? שישתמש בחסידות במקום שאינו ראוי לה. כן?
אז... למה הקדוש ברוך הוא עשה אותו? אז הוא לא מאמין.
כדי לבחון אותו.
אין לו אמונה.
אפשר לומר.
כי אם הוא
עושה את
זה,
אין לו אמונה. אז תגיד שהוא לא מאמין. בסדר, אז מה? אתה מפחיד אותי? אז הוא לא מאמין. זאת אומרת שיש דבר כזה שהחסידות איננה במקומה והיא מסוכנת. אין זה חסיד שוטה. מה זה שוטה? כמו שמצאנו למשל בהדס. יש הדס המשולש ויש הדס השוטה. שאיננו גדל כפי שראוי שיגדל. כלומר, הוא נותן את שלושת העלים שלו, אבל לא בסדר הראוי. כן. זה אחד הגורמים שיכולים לגרום לזה. שאדם נהיה חסיד, עוד בטרם נהיה צדיק. אבל זה לא הסיבה היחידה, כי יכול להיות שהוא כבר צדיק, ואף על פי כן עוד לא קנה את המידה הראויה להיות חסיד.
יש חובה כל אחד שכבר נהיה צדיק
ולעבור? כל מי שראוי, לא, זה לא ככה. כל מי שראוי להיות חסיד, חייב להיות חסיד. כלומר, מה? כל דבר אנחנו לומדים מרבותינו, אבל העניין הוא כזה, זה לא כמו שאמרת, שמי שצדיק חייב להיות חסיד. יכול להיות שהוא צדיק ואסור לו להיות חסיד. אבל אם הוא ראוי למדרגה הזאת ואיננו נוהג בה, אז הוא לא בסדר. כלומר, יש דברים שהם חובה לחסידים, אבל מי שאינם חובה לכל אדם. כן. לא. אז הוא שוטה. אז זה יהיה חסיד שוטה, מה? לא הבנתי מה? אפשר גם להגיד את זה, כלומר, לנהוג הלכות לפי הקבלה זה מידת חסידות, זה לא חובה. קבלה סותרת את ההלכה. אז במידה והיא הקבלה סותרת את ההלכה, היא לא קיימת. מה?
יש הלכות שאם נהוג הקבלה
להפוך או לא להפוך? זה חוזר להיות A. בסדר? מה אתה אומר? יש הלכות?
בערך, יש להם זמן שאי אפשר להדביק נרות שבת לפניכן, אבל בבשרים היה לפעמים...
מקדים.
לא, מקדים בבוקר, יום שישי בבוקר.
נו, זה מותר.
לא, יש עדים. אין זמן...
לא? מה?
אתה יכול להדליק בשתיים
נשכו
בצהריים?
נרות שבת?
כן.
אז נדבר על הדלקה או על הבדלה?
לא, הדלקה.
הדלקת נרות שבת.
כן.
אפשר, מחצות היום אפשר להתחיל. אבל הוא מתחיל ביום שישי בבוקר, אתה אומר?
כן.
שישי בבוקר, אבל בברכה, מן הסתם. מן הסתם שלא מברך. כן. עכשיו, אז זה כבר נגוד, אבל אם באמת יש דבר בקבלה שסותר את ההלכה, אז במקרה הזה הקבלה איננה קיימת, היא בטלה. גם בשביל אותו צדיק. כלומר, לעולם לא תהיה הלכה, לא תהיה הנהגה של הקבלה שסותרת את ההלכה. אין דבר כזה, כן. זה קושיה. אבל אולי אתה יכול להגיד, חוון ניבו. אבל מי אמר שזה בסדר? כן. מה?
יש
ודאי. טוב, זהו, להיום.